הנושא שאנחנו נלמד אותו זה מאמר של הרב קוק זצ"ל בעיניה, לא בעיניה סליחה, במאמרי הראייה. או, צדיק, צדיק יסוד עולם. כאמור במאמרי הראייה שהרב כותב בנושא חנוכה, אנחנו בערב חנוכה ממש, וברשותכם אנחנו נקרא את המאמר, ננסה לדלות מהמעיין הזה כמה שיותר. כתוב, נר חנוכה מצווה להניחה על פתח ביתו מבחוץ, ובשעת הסכנה מניחה על שולחנו ודיו. יש שני מצבים שעם ישראל נמצא בהם, מצב בריא, מצב שאנחנו חזקים, אנחנו לא מפחדים מאף אחד, אז מניחים את נר החנוכה מחוץ לבית על מנת לפרסם את הנס לפני כולם. אבל ישנה גם מצב של סכנה, דהיינו שעם ישראל הוא לא רק העם אלא פרט ישראל, כל אחד ואחד נמצא בסכנה, וכמובן שהדבר הזה מחייב, אנחנו לא יכולים לפרסם את הנס בחוץ כרגיל באופן טבעי, ואנחנו מדליקים את הנר בבית. ומצד האמת, נאמר ככה, בירושלים, תשימו לב, רובם של האנשים, לא רק בירושלים, בכלל בארץ ישראל, כשהם מדליקים נר חנוכה, מדליקים בחוץ, מחוץ לבתים, ענת לפרסם את הנס ברחוב, כן. בשוק, מה שנקרא. אבל בגלות זה לא ככה. בגלות, רוב רובם של היהודים מפרסמים את הנס באמת בבית. ככה מקובל. למה? באמת סכנה. גם היום, לא רק אני אומר, בזמנים כמו בשואה, דברים כאלה שהיו מדליקים נרות חנוכה במרתפים, במסתר, גם היום אתה יכול להדליק נר חנוכה, לא בכל מקום, אבל יש מקומות שאתה מדליק, אתה יכול לקבל ביתה, יפיעו לך את כל החנוכיה אם תהיה ברחוב, משהו כזה. אז ככה, זה הגמרא, וזה המציאות שאנחנו רוצים. הרב מתייחס לשתי המציאות האלה, שעם ישראל הוא יכול לפרסם את הנס בגדול, לפני כולם, בפרסיה, לפני אומות העולם, ומציאות שאנחנו מתכנסים בתוכו, לתוכנו, ומדליקים את הנר בתוך ביתנו, בתוך. בוא נקרא את זה בתוך. שחרורו של רוח ישראל המיוחד בתארתו הפנימית מעקת הרוח היווני המתעדר ביפיפיותו החיצונה שתחתיה שוכנת כיעור וטומאה, השחרור שזכינו לו על ידי התעוררות הקדושה של תחיית הרוח הלאומי על ידי גיבורי קינת הקודש החשמונאים הכהנים הקדושים, הניח את חותמו על מהלך הדורות לכל הזמנים. כאן זה להבין את העניין הזה. יש אירועים היסטוריים שחותמם לא ניכר לאורך כל הדורות. אבל ישנם אירועים היסטוריים שהחותם, הרושם, ההשפעה, נאמר, של אותם האירוע, הוא שייך לכל הדורות. לא רק לאותו ימים, אותם זמנים, אלא שייך לכל הדורות. באמת חז"ל, כשהם בתקופת הנס, כשהיה הנס הגדול, הם תקנו תקנה שמדליקים נר חנוכה לכבוד הנס שהיה לנו אז, גם הנס הצבאי וגם הנס של פך השמן, ותקנו את זה לכל הדורות. ולמה חז"ל תקנו את זה לכל הדורות? מה? היה נס בסדר, בשביל זה צריך, הנס הזה, היה הרבה נסים. על ניסיך שבכל יום ממנו אנחנו אומרים בתפילה. אז למה באמת תקנו את התקנה הזאת של להדליק נרות חנוכה ולעשות חנוכה בכלל לאורך כל הדורות? אלא אומר, הרב מסביר כאן שהבעיה הזאת שהייתה אז, בגללה הגיעה מציאות של הנס הגדול הזה, היא בעיה מתמשכת, היא לא בעיה חד פעמית. זה לא אירוע חד פעמי, אלא זה בעיה של התגברות על מה שהיה אז, אבל הבעיה הזאת של ההתגברות על השפעת היוונים היא בעיה לדורות. עד מתי? עד יעלו מושיעים בהר ציון לשפוט את עשיו. עד לעתיד לבוא, אותה בעיה קיימת, והייתי אומר, קיימת גם היום, באותה מידה, לא באותה מידה אולי, אבל באיזה מידה קיימת גם היום, אותה, מה הייתה הבעיה? יש שתי תרבויות בעולם. תרבות אחת שמקורה באדם, זאת היא התרבות היוונית, גם היום. זאת אומרת, האדם יש לו שכל, יש לו תבונה, יש לו חוכמה, הוא ייצור חברותי, הוא טיפוס יוצר וכו'. התרבות היוונית, יוון, שם העמידו את השכל האנושי בלב התרבות שהייתה אופיינית ליוון. הפילוסופיה היוונית, אפלטון, אריסטו, סוקרטס, כל זה, המחשבה היוונית, כל הדברים האלה, היצירתיות, האומנות היוונית, הפיסול, הציור, המוזיקה, הספורט, כל המדע, מתמטיקה, גיאומטריה, פיזיקה, פיתגורס, מי שלמד קצת חשבון, יודע, אלגברה, אלגברה זה מילה יוונית, כן, כולנו אומרים. מה שאנחנו קוראים היום, השכלה. והם, התרבות הזאת כבשה את העולם. מי שהנחיל את התרבות הזאת לעולם, זה היה אלכסנדר מוקדון. אלכסנדר מוקדון, שהוא כבש את העולם בתקופה של קצת לפני החשמונאים, הוא כבש את העולם לא רק במטרה להיות שליט עליון על כל המזרח, שהוא כבש אותו מקצה המזרח והקצה המזרח, מקצה המערב והקצה המזרח, כלומר, מהודו אפשר לומר ועד צפון אפריקה, או עד אפריקה, הוא כבש את הכל. הוא היה בחור צעיר, בגיל של קובי בערך, בן כמה אתה קובי?
30.
לא, היה יותר צעיר. 20 וכמה. אתה כבר היית יכול להיות כובש העולם. בחור צעיר, התעורר, כישרוני כנראה, והיה שליח, כאילו, כל מנהיג, זה לא סתם, זה לא מקרה הדבר. והוא בסערה כבש את כל העולם, ממש בסערה. אבל יחד עם זה, הוא רצה והנחיל את התרבות ההלניסטית, מה שנקרא היוונית, לכל המקומות שהוא כבש, והשאיר את חותמו במהירות עצומה. עד כדי כך ששמעון הצדיק משערי כנסת הגדולה, שהוא פגש את אלכסנדר מוקדון, כשאלכסנדר מוקדון עבר כאן בארץ ישראל, אז הוא היה באפק, מה שנקרא היום אזור פתח תקווה, ראש העין, אז האגדה מספרת ששמעון הצדיק ירד לקראתו מירושלים ונפגשו, ואז אלכסנדר מוקדון הוא יורד מהסוס ומשתחווה לשמעון הצדיק. אומרים לו כל הגנרלים סביבו, מה זה, זה היהודי הזקן הזה, אתה משתחווה? הוא אומר, זה בדיוק היהודי שאני רואה אותו כל פעם שאני יוצא לקרב, בחלום שלי, והוא נותן לי את הכוח לנצח במלחמות, בחלומו, כן. ואז הוא שואל את שמעון הצדיק, מה אתה רוצה, מה אתה מבקש? הוא אומר לו, אל תכבוש את ירושלים. ואכן הוא עובר דרך ארץ ישראל, למצרים, ועד היום יש עיר אלכסנדריה, על שמו של אלכסנדר מוקדון, זה עיר אלכסנדריה. אבל דור אחרי זה, מי שערש את שמעון הצדיק, אנטיגנוס איש סוחו. אנטיגנוס איש סוחו הוא המנהיג של עם ישראל, המנהיג הדתי, הרוחני של עם ישראל, המנהיג בעוד הידיעה. והוא כבר נקרא בשם יווני. קוראים לו אנטיגנוס. למנהיג קוראים אנטיגנוס? מה יגידו עזובי הקיר? מה יגידו העם? זאת אומרת, ההשפעה היוונית הייתה כאש בשדה קוצים. האנשים התייבנו כמו היום, יש ביטוי כזה מודה. לפעמים תראה איזה מודה. אני יודע, כל אלה שחזרו מאומן עם כיפה על איך קוראים לזה? צ'ופשיק על הראש. מה קרה? פתאום כולם צ'ופשיק על הראש. מודה. זה מתפשט כמו אש. ככה התרבות היוונית, ולמה היא כבשה את הלב? כי התרבות הזאת היא באמת כובשת את הלב מבחינה זאת, שהיא אסתטית. יש דברים חדשים, דברים שאף פעם העולם לא התעסק בהם. העולם לפני זה היה עולם אלילי פשוטו כמשמעו. כן, היו מצרים העתיקה, בבל, כל מיני תרבויות שכבר עבד עליהם הכלח, ופתאום הרוח החדשה הזאת באה. אז זאת היא תרבות יוון. יפיפותו של יפת בועלי שם, יופי, אסתטיקה, חיצוניות, מותרות, כל הדברים האלה, שמאחורי זה מסתתר ריקבון גדול מאוד. ריקבון של תרבות, של התפרקות יצרים, של אין רסן לשום דבר, מבחינת משפחה, צניעות, אדרבה, מי שרואה את האומנות היוונית, הכל שמה, דברים נוראים, מבחינת מה שהם בעצמם מייצרים כאומנות ולראות. זאת אומרת, עולם של הפקרות, הייתי אומר, מבחינה מוסרית, מבחינת צניעות וטהרה, טהרת המשפחה. זה היה, זאת הייתה יוון. היו אלילים, אלילת האהבה, זה היה, זה משהו נורא, זה היה דברים... זה הייתה, זה כבש את הלבבות, זה גם מדבר אל הרובד היותר נמוך של האנשים. שזה שייך כאילו לכולם. מה התרבות הישראלית לעומת זאת? התרבות הישראלית היא השכינה, וישכון בועלי שם. כן, יפיפותו של יפת בועלי שם. מה זה שכינה? מה זה העניין של השכינה? השכינה זה גילוי אור השם בעולם. בלשון הפשוטה שלנו, המקום שהשכינה שורה בו, שם מתגלה הרצון הטוב של אלוקים. והוא מתגלה על ידינו, כן? כן, על ידי עם ישראל בכללותו, שהשכינה מתגלה על ידו, ועל ידי כל אחד ואחד מאיתנו. שניים שיושבים ועוסקים בתורה, שכינה ביניהם. אנחנו יושבים כאן ועוסקים בתורה, השכינה כאן. מישהו ראה כאן את השכינה במקרה? למה? מה זה עוסקים בתורה? עוסקים באמת, באמת של אלוקים. בתורה של אלוקים. ואין תורה אלא טוב, כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו. וזה בא לידי ביטוי. קודם כל, במידות טובות, בענווה, בסבלנות, באהבה, איש לרעהו, אהבת הבריות, בצדק, ביושר, במשפט, ערכים, מה שנקרא. לא שהמעטפת היא לא חשובה, היא גם חשובה, אבל לא יכול להיות שאיך אומרים שהאמצעי הוא נהפך למטרה והמטרה נהפכת לאמצעי. זה בדיוק הוויכוח בין יעקב ועשיו. עשיו איש מעשה, איש פרקטי, עוסק בציד, עוסק בסבייה, באכילה, הגמל ימי האדום הזה. יעקב איש תם יושב אוהלים. מה יותר חשוב? שניהם חשובים, העשייה והרוח חשובה, הנשמה והגוף, נשמה בלי גוף. אבל השאלה, מה הדבר העיקרי בחיים? מה הבכור? בכוח הייתה לו בכורה. מה נאמבר וואן? לסדר את החיים. היהדות, התורה אומרת לנו, העיקר זה ערכי הנצח. להיות בן אדם טוב, זה דבר חשוב. אם אתה גר בארמון, או אתה גר בחושה, זה לא משנה. העיקר איזה בן אדם אתה. אם אתה, איך אומרים, במכונית של מודל, איך קוראים, אין מה, אני שני, אני כבר לא זוכר על זה. אבל יש, אני יודע, לפעמים אנשים נוסעים, אני לא יודע, אתה רואה אותם נוסעים במודל שיט, איך אומרים, 81, 80, איזה טרנטה אחד, או משהו כזה, כן. או אתה נוסע במודל הכי מודרני, כאלה דברים האלה. זה לא משנה, זה לא קובע את הבן אדם. מה שקובע את הבן אדם זה האישיות שלו, המידות שלו, הדבקות שלו, הלכת בדרכי השם. זה הייתה הבעיה. אז באותה תקופה וגם היום, אני מוכרח לומר. כל אחד מאיתנו, וכולנו ביחד, נמצאים בקונפליקט הזה, הייתי אומר. מה באמת הדבר הכי חשוב בחיים? מה הדבר העיקרי? האם החיצוניות? האם הפאר? האם המותרות? האם הכסף? האם הדברים האלה זה הדברים הכי חשובים בחיים? או הערכים הם הדברים היותר חשובים בחיים? יוון, אילו לא הייתה באה להתנגש עם העם היהודי ועם תרבותו, הייתה יכולה בסדר גמור להסתדר. המין האנושי באמת מסתדר עם השכל האנושי. המדע, המוזיקה, הספורט, כל מה שאפיין, הפילוסופיה, כל מה שאפיין את התרבות היוונית, זה בסדר. זה מה שיש לה, אין להם תורה, הם לא קיבלו תורה מן השמיים. והם יכולים לחיות בסדר, ואנחנו יכולים גם לחיות איתם, ואפילו יותר מזה כותב באיזה מקום הרב קוק, זה לא, גם אנחנו יכולים לטעום מההשכלה, מהדברים האלה, ולראות, אבל אנחנו לא יכולים שזה יהיה במקום הדבר העיקרי. דהיינו להיות, לחיות חיים ערכיים, חיים מוסריים, חיים על פי צו האלוקי. הצו האלוקי מקורו לא באדם, מקורו באלוקים. תורה ניתנה מן השמיים. אז באותו רגע שהיוונים אמרו, אנחנו לא מסתפקים בזה שיש לנו תרבות, אלא רוצים לעקור את היהדות, לבטל את התורה, לבטל תורה ומצוות, אם זה ברית מילה או שבת או לימוד תורה, כל הדברים האלה, על זה הייתה המלחמה, על זה המאבק אז, בימים ההם, בזמן הזה. גם היום בעצם אנחנו נמצאים בדילמות האלה, כל אחד לפי מדרגתו, וכולנו כציבור ביחד. על זה מרחיב כאן הרב קוק את הדיבור. שתי התרבויות האלה, ברגע שהתרבות היוונית רוצה לנגוס ולהשפיע על העם היהודי ולהחליף את התרבות שלנו, שהיא תרבות אלוקית ולא תרבות אנושית, כאן מתחיל הקונפליקט, כאן מתחילות הקשיים אז ולאורך כל הדור. אז אומר, ההתנגשות של רוח יוון עם רוח ישראל, זהו פרוצס, תהליך, שאינו פוסק עד מתי, עד אשר יפוח היום הגדול, אשר בו יהיה נצדק קודש. אמנם כוח החיים הגדול התמון באור הצנוע שבנר החנוכה, זה בסך הכל זה אור קטן, לכאורה. כן. למרות שעכשיו נסעתי ברחוב, וראיתי חנויות חנוכיה ושמה, מרכז העיר של חב"ד. אז תשימו לב שחנוכיות של חב"ד, אני לא יודע למה, יש לי כנראה איזו סיבה, שהם עושים חנוכיות גדולות. משהו יותר גדול, יותר, הנס הוא יותר גדול. בסדר, אולי יש בזה משהו, אני לא יודע. אבל בכל זאת, אבל האמת היא שנר חנוכה הוא לא נר גדול, הוא נר קטן בדרך כלל. ולא רק שהוא נר קטן, הוא נר מוגבל. אתה מדליק, הדלקה עושה מצווה כתוב בהלכה. זאת אומרת, הדלקת, כבר קיימת את המצווה. נכון, סחתי לא חצי שעה, אבל אחרי חצי שעה זה כבר לא מצווה, אתה יכול לחבות את הנר. זה לא איזה דבר בומבסטי, דבר גדול. זה הגדלות של הנר. למרות החושך, למרות השערות, למרות כל הקשיים, הנרות הקטנים האלה, מלווים אותנו אלפי שנים, אי אפשר לחבות אותם. כן, זה, הרב ציוד היה אומר שזה צידה לדרך מאז בית שני, הצטיידנו לאלפיים שנות גלות בנרות האלה שמאירים לנו, נראים לעם ישראל, הנרות החנוכה. אבל יש מאבק, יש מלחמה, כאמור, מתמשכת, מאז ועד היום, בין שתי הרוחות האלה, רוח יוון ורוח ישראל. זהו פרוצס שאינו פוסק עד אשר יפוח היום הגדול אשר בו יהיה נצדק קודש. אמנם כוח החיים הגדול התמון והאור הצנוע שבנר החנוכה הוא מבטיח לנו את ביטחונו של הניצחון של נצח ישראל. אולי כמה מילים על הביטוי נצח ישראל, יש ביטוי כזה וחז"ל, נצח ישראל לא ישקר. נצח ישראל, יש לזה כמה פירושים, שני פירושים. הפירוש נצח זה אבסולוטיות מוחלטת, זאת אומרת עם ישראל זה עם כזה שהוא קיים לנצח, עובדה היסטורית. מאז שנולדנו לפני למעלה מ-3,000 שנה במצרים כאומה, עם ישראל קיים עד היום ויהיה קיים לנצח. אני רוצה להגיד דבר בשם הרב חנן פורט, זכר צדיק לברכה, כן, שאני שמעתי את זה ממנו לפני הרבה שנים, אתה אומר. אז הוא היה קצת חקלאי, גם עסק ב... אז הוא אמר לי, עם ישראל הוא דומה ליבלית. אני לא יודע אם אתם יודעים מה זה יבלית. יבלית זה בשדה, יש צמח כזה שהוא צמח ששוטה, שצריך לעקור אותו. הוא עמוק בתוך האדמה, אתה עוקר אותו, נדמה לך שהוא כבר, איך אומרים, שמת כבר את השדה, פתאום הוא יוצא לך מפה, יוצא לך משם, זה נקרא, זה הביטוי יבלית. אז הוא אומר, תראה, כל כך הרבה פעמים ניסו, זאת אומרת, להשמיד אותם, פשוטו כמשמעו. והדור האחרון זה אולי הדוגמה המוחשית ביותר בשואה, מה שניסו. וגם היום, כשאנחנו יושבים כאן, מתכננים עלינו פצצות אטום וכל מיני דברים כאלה, זה נראה לנו כמשונה, אבל זאת עובדה שצריך לדעת אותה. היא קיימת, היא מוחשית, היא לא, כן. אז אנחנו כמו יבלית אנחנו. פוגעים בנו בספרד, אנחנו יוצאים באנגליה. פוגעים באנגליה, אנחנו יוצאים בגרמניה. עוקרים אותנו מגרמניה, יוצאים בארצות הברית. יוצאים מפה, יוצאים מפה. אבל זה קם לנצח, כעובדה היסטורית. זה נצח ישראל. נצח ישראל כאומה שלמרות כל הניסיונות הבלתי פוסקים להשמיד אותנו, עם קיים. בכל מצב, בכל זמן קיים. והיום אנחנו סומכים איפה, באיזה ארץ? ארץ ישראל, יפה מאוד, מה אתם... תגיד בקום רם! בארץ ישראל. עשינו, סוף סוף הגענו, אחרי שנדדנו כל כך הרבה ארצות, הגענו הביתה. כאן אנחנו צומחים ובגדול צומחים, כן. אבל זה המושג אחד של נצח. נצח זה קיים. דבר כעם הזה קיים לנצח. נמנה את אוהר, ראיתי בקוזרי, ראיתי את הדבר הזה, אומר שאת עם ישראל אי אפשר להשמיד, אפילו יהודי אחד, אומר, עשו לנו את לפני 1,000 שנה, הוא אומר את זה, כל הצרות שבעולם, אפילו יהודי אחד נשאר, עם ישראל נשאר. הוא אומר לי, חס ושלום, שלא יהיה מצב כזה, אבל כל יהודי הוא כמו כל עם ישראל, והעם הזה לא יכלה לנצח, כך הוא כותב רבי יהודה הלוי בקוזרי. זה דבר אחד, אבל נצח זה גם גילוי הנצח. אנחנו נמצאים בעולם משתנה, עולם חולף, כן? והכל משתנה, הכל חולף. אבל צריך לדעת שיש במציאות המשתנה שאנחנו חיים בה, יש גם ממד בלתי משתנה, קבוע, נצחי, אבסולוטי, מוחלט, הוא קיים. והדבר הקיים הזה, שזה בעצם ריבונו של עולם שהוא לא משתנה, כן, אנחנו כולנו משתנים, אבל ריבונו של עולם לא משתנה, כן? יש גילוי לנצח הזה, יש הופעה לנצח. הגילוי הזה הוא מתגלה כאן בעם ישראל, בתורת ישראל, שהיא תורה נצחית, תורה של אמת אבסולוטית, לעומת האמת היחסית, שהיא האמת האנושית, שהיום זה ככה, מחר זה אחרת. אצלנו האמת של התורה, זה רצון השם, זה אמת אבסולוטית, והאמת המוחלטת הזאת, הבלתי משתנה, היא מתגלה בעם ישראל, לדורותיו. אם זה בדבר פשוט, שבת, שבת, שומרים שבת, עם ישראל שומר שבת, או חנוכה אפילו, באו חכמים, חנוכה זה חג מדי רבנן, הם קברו, זה צריך לשמור אלפי שנים. והנה, אנחנו שומרים אלפי שנים את החנוכה. דבר נצחי, דבר אבסולוטי, דבר שהוא אלוקי. צריך להתרגל שבחיים המשתנים שלנו, והמורכבים שלנו, הייתי אומר, אפילו לא... יש גם ממד שהוא אלוקי, ממד נצחי, ממד שהוא כל הזמן כבר. אז זה עניינו של עם ישראל. בעניין של היוונים, זה האמת היחסית, המשתנה, האנושית. צריך גם את זה, לא שצריך את זה, אבל זה לא יכול להיות העיקר. זה דבר שהוא רק יכול להיות אמצעי, אבל לא יכול להיות תכלית, לא יכול להיות מטרה. אז זה נצח ישראל. הנצח מתגלה דרכנו, ואנחנו עם הנצח, וכמובן הדבר הנוסף זה הניצחון. בסופו של כל המהלך ההיסטורי, של מלחמות אינסופיות ומאבקים אינסופיים על קיומנו, קיומה, מי ינצח? מי ינצח? תגידו, נו, עם ישראל. ואיפה ינצח?
בארץ ישראל.
ואיפה בארץ ישראל?
בירושלים.
איך אתה יודע? לא, זה כתוב בגמרא. יש בגמרא מסכת ברכות, כתוב, והנצח זו ירושלים. רבי עקיבא אומר. אז המהרש"א מסביר שבאמת הניצחון על אומות העולם יבוא לידי ביטוי בירושלים. ירושלים עיר הנצח, לא רק בגלל שהיא עיר הנצח, מבחינה שהנצח מתגלה כאן, אלא מבחינת הניצחון של עם ישראל, שדווקא כאן המאבק, במאבק על ירושלים, שאומות העולם חוברים כולם נגד עניין של ירושלים, דווקא כאן אנחנו ננצח במקום הזה. מה שנראה מלחמת גוג ומגוג וכל הדברים האלה, שהם מדברים על מלחמה גדולה על ירושלים וניצחונו של עם ישראל דווקא כאן בירושלים. לכן רבי עקיבא אומר, והנצח לירושלים, אומר המהרש"א, הניצחון של עם ישראל בסופו של כל המהלך ההיסטורי יהיה דווקא כאן בירושלים. לא יהיה בתל אביב ולא יהיה בחיפה, אלא יהיה דווקא בירושלים. כאן אנחנו נזכה לניצחון גדול. אז זה לגבי הנצח. יאמו יחמרו המים האחורים של ימי החולין הסוערים הרוצים לבלוע כל קודש. השטפו באזוז רעשה ממלכות ועממים, אבל חוסן ישראל לעד לא ימעד. בתוכיותה של נשמת האדם ישנה הכרה שבלא אור הקודש, אם אין את אור הקודש חס ושלום, ולא ניצוצי הקדושה המחיים את כל, אין עמדה לא לרוח האדם ולא לחברתו, ללאומיו, למלכויותיו. די בעינו, חיים שאין בהם ערכי נצח, אין להם עתיד, אין להם תקווה. וחיים שיש בהם אותה אותו ניצוצות אלוקיים, אותם ערכים אלוקיים, אלה הם חיים שיש להם המשכיות, יש להם עתיד, יש להם אחרית נאמר. כל זה נובע מתוך שיש מה שנקרא עמוד שדרה ערכי, שהוא היסוד לכל ההמשכיות, לכל העתיד. ואם לא, אין עמדה לא לרוח האדם, לא לחברתו, ללאומה, למחויותיו. והכן הוא האוצר אשר האור הזה הקדוש בעצם תארתו גנוז? איפה הוא האוצר הזה? איפה העניין האלוקי הזה? איפה הוא גנוז? איפה הוא נמצא? ואומר באותו גוי קדוש אשר מיני אז ועד עולם הוא אינו נושא את הדגל של תביעת הקדושה בתארתה בעולם, דהיינו עם ישראל. נזכר, נדמה לי, אני אומר את זה מזיכרון, כי היה סופר רוסי גדול אחד שקראו לו טולסטוי. טולסטוי היה סופר ידוע גדול. הוא היה אדם בעל שער רוח, והוא התבטא פעם, הוא אמר כך, כשאני רואה יהודי, אני רואה את הנצח. הוא רואה יהודי, הוא רואה את הנצח. איך הוא רואה את הנצח? תשאלו אותו, אני לא יודע. אבל אדם בעל ראייה רוחנית, בעל ראייה, בעל פרספקטיבה ועומק, הוא אומר, כל יהודי, הוא מייצג כאן את דבר השם, את העניין האלוקי, שהוא העניין הנצחי. איך הוא יתבטא? אבל אני רואה שחלף הזמן כבר, אני רוצה שבא אחראי צריך לראות. יכול להיות, ברכתי לכם, תלמידים ותלמידות יקרות, כן. אנחנו נזכה במהרה בימינו לא רק להדליק נר חנוכה, אלא גם שיבנה בית המקדש ונראה את המנורה שיבת הקנים דולקת, ומתוך כך אור חדש על ציון תאיר במהרה בימינו אמן.